שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים הדף קנ"ד במסכת שבת. נתחיל 10 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים בסוף הפרק בדף הבא. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על העונש של מחמר, בחלק השני על הורדת המסע מהחמור אחרי שנכנסה שבת, ובחלק השלישי על שימוש באילן, בצידי אילן ובצידי צידי אילן. אז החלק הראשון, מחמר. כמו שלמדנו אתמול, גם הבהמות שלי צריכות לשמור שבת, ואסור לי לגרום להם לעשות חילול שבת, כמו למשל, לגרום לחמור ללכת ברשות הרבים, כשיש עליו איזשהו מסע, כי אז הוא מטלטל דלת אמות ברשות הרבים. זה נקרא מחמר, ונדגיש, זה לאו דווקא בטלטול ברשות הרבים, אלא בכל סוג של מלאכה, למשל אם אני גורם לבהמה לטחון בשבילי, אבל בכל זאת נהוג לקרוא לזה מחמר, וכיוון שאתמול דיברנו על זה, אז בדרך אגב, נלמד היום מה העונש של מי שמחמר. ולגבי זה, נראה שלוש דעות. דעה ראשונה, רמי ברחמה אומר שזה בדיוק כמו העונש למי שמחלל שבת בעצמו ולא על ידי בהמה, שזה אם זה בשוגג חטאת, אם זה במזיד סקילה. דעה שנייה, רב זביד אומר שרמי ברחמה אמר שיש רק סקילה במזיד, אבל אין חטאת בשוגג, אלא הוא פטור. ודעה שלישית, באמצע עמוד א', רבה, אח של רב מרי ברחל, הוא אומר שהוא פטור מכלום. כלומר, אין סקילה, אין חטאת, ואפילו אין מלכות על עצם זה שהוא עבר על הלב של חילול שבת. אלה שלוש הדעות, שוב שנזכור, דעה ראשונה יש גם חטאת וגם סקילה, דעה שנייה יש רק סקילה אבל אין חטאת, דעה שלישית אין את שניהם וגם אין מלכות. אלה הדעות, ועכשיו לגבי כל דעה נראה מה המקור ונראה קושיות. אז המקור לדעה הראשונה שיש גם חטאת וגם סקילה, זה מהפסוק שממנו לומדים שזה בכלל אסור. כתוב לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. אז יש כאן היקש בין האדם שחוטא לבין הבהמה. כמו שכשאתה עובר על חילול שבת יש חטאת וסקילה, גם כשהבהמה עוברת יש לאדם חטאת או סקילה. זה המקור שיש את שניהם. ועכשיו נראה שתי קושיות של רב על הדעה הזאת. קושיה ראשונה זה שיש פסוק לגבי עבודה זרה בבמדבר תדבב, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה, ובפסוק הבא, והנפש אשר תעשה ביד רמה וכולי, ונחתה הנפש ההיא. ואומר רבה שמהפסוק אנחנו לומדים שני דברים. א', מזה שכתוב לגבי שגגה של עבודה זרה. תורה אחת. תורה אחת בא לומר שכל התורה היא כמו זה. כלומר, כמו שבשגגה של עבודה זרה יש דין מסוים, אותו דבר יש גם בשגגות של איסורים אחרים. לגבי מה זה נאמר, אז את זה לומדים מהפסוק הבא, והנפש אשר תעשה. כלומר, כמו שבעבודה זרה הוא חייב רק אם הוא עשה, ולא למשל אם הוא דיבר עם מישהו אחר שהוא יעשה, אז אותו דבר גם בשאר איסורים, העונש זה דווקא אם הוא עשה. וממילא זה שהוא אמר לחמור לטלטל דלת אמות, זה לא מחייב את האדם בעונש, אלא זה פשוט אסור, אבל אין עונש. זו הקושייה הראשונה, על זה הגמרא לא מביאה תשובה. קושייה שנייה זה ממשנה בסנהדרין, שהיא מובאת תוך כדי רשימה של משניות שמדברות על האיסורים שבהם יש עונש סקילה, והיא אומרת שאחד מהאיסורים האלו זה המחלל את השבת, בדבר שחייבים על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה. עכשיו לכאורה המשנה יכלה לומר המחלל את השבת, וזהו, למה היא צריכה לפרט בדבר שחייבים חטאת וסקילה, אלא כנראה שלא בכל חילול שבת יש חטאת וסקילה. אז באיזה חילול שבת שהוא אסור מהתורה אין חטאת וסקילה? אומר רבה, כנראה שהכוונה היא למחמר. אז הנה שוב אתה רואה שאין חטאת וסקילה. זו הקושייה השנייה, אבל על הקושייה הזאת הגמרא כן עונה, והיא אומרת לא, יכול להיות שבמחמר יש חטאת וסקילה, ויש איסורי שבת אחרים שבהם אין. במה? לרבי עקיבא באיסור תחומין, שזה אסור מהתורה לדעתו, אבל אין חטאת וסקילה, ולרבי יוסי, הברת אש בשבת. אז על הקושייה השנייה ענינו, על הראשונה לא, ועד כאן לגבי הדעה הראשונה, שהוא חייב גם חטאת וגם סקילה. הדעה השנייה זה כאמור רב זביד בשם רמי ברחמה, והוא אומר כאמור שסקילה יש, אבל חטאת אין. מה המקור? אז הגמרא לא מביאה, אבל רש"י משלים, שמצד אחד יש את ההיקש שלמדנו מקודם בין אתה לבין בהמתך, שכמו שלאדם יש עונש, גם כשהבהמה עושה יש לאדם עונש, אבל מצד שני הוא מקבל גם את הקושייה הראשונה של רבה ממקודם לגבי ההיקש לעבודה זרה, שכמו שבעבודה זרה האדם צריך לעשות גם בשאר, וממילא לגבי סקילה זה כן כמו אדם ויש עונש. לגבי חטאת, את זה הוא עומד מהלימוד בעבודה זרה, שעל זה אין חטאת. אז שוב, סקילה יש, חטאת אין. זה המקור, כאמור ברש"י. ועכשיו גם כאן, רבה שוב מקשה מאותה משנה בסנהדרין. רק שהפעם הקושייה קצת אחרת, כאמור כתוב שם, המחלל את השבת בדבר שחייבים על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה, ואומר רבה שמכאן אנחנו לומדים שחטאת וסקילה הם זוג, לא יכול להיות אחד בלי השני. לכן לא יכול להיות שלמחמר יהיה רק סקילה ולא יהיה חטאת. זו הקושייה, אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי, כי אפשר לומר שזה נכון רק לכיוון אחד. כלומר, תמיד אם יש חטאת, יש גם סקילה, אבל להפך, אולי לא. כלומר, יכולת שיהיה סקילה, גם בלי שיהיה חטאת. אז ענינו לקושייה, ועד כאן הדעה השנייה שיש סקילה, אבל אין חטאת. הדעה השלישית זה כאמור באמצע עמוד א', וזה של רב האח של רב מרי ברחל, שהוא אומר שהמחמר אמנם אסור מהתורה, אבל הוא פטור מכלום, גם מחטאת, גם מסקילה וגם ממלכות. למה? אז המקור לחטאת וסקילה זה המקורות שכבר ראינו. כלומר, זה שאין חטאת זה מהיקש לעבודה זרה שצריך מעשה, זה שאין סקילה זה מהמשנה בסנהדרין, שאם אין חטאת גם אין סקילה, וזה שאין מלכות, הגמרא מביאה שתי סיבות. א', כי זה לאו שניתן לעזרת ביתין, כלומר אין מלכות על הלאו כזה שיש בו עונש מיטה, אמנם כאן ספציפית אין עונש מיטה, אבל באופן כללי באיסורי שבת יש, ועל איסור כזה אין מלכות, זה הסבר אחד, אבל יש חולקים ואומרים שגם באיסור כזה יש מלכות, לכן צריך עוד הסבר. אז ההסבר השני זה מהפסוק של מחמר, כתוב לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך. עכשיו לכאורה, למה כתוב אתה? מספיק לכתוב לא תעשה כל מלאכה, שזה ברור שזה מתייחס לבן אדם, ובהמתך, שגם לבהמה אסור. אלא שהמילה אתה באה להוסיף לנו, שאומנם לבהמה אסור, אבל רק אם אתה עושה, יש על זה עונש. אם הבהמה עשתה, אין על זה עונש, אפילו לא מלכות. עד כאן הדעה השלישית, ובזה הגענו לשורה השלישית בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני זה לגבי מה שלמדנו אתמול, שאדם נתקע בדרך ונכנסה שבת ויש לו מסע איתו, אז אמרנו שאחת מהאפשרויות כאמור זה לשים על החמור, ואז כשהחמור יגיע לעיר, להוריד את הדברים. איך הוא מוריד? אז אם זה דברים שהם לא מוקצה, הוא פשוט מוריד. אם זה מוקצה, אז הוא מתיר את החבלים ונותן להם ליפול מעצמם. זה מה שראינו במשנה, אבל אומר רב הונא, זה טוב במוקצה שהוא לא שביר. אבל מה לגבי, למשל, כוסות זכוכית של מקיס דם, שזה מוקצה מחמת מיוס, ואם תיתן לו ליפול, זה יישבר. מה עושים? אומר רב הונא, יש פתרון. הוא יביא קריות וישים מתחת לחמור, ואז יפיל, והכוסות ייפלו על הקריות ולא יישברו. זה רב הונא, ועכשיו נראה לגבי זה ארבע קושיות. קושיה אחת, איך אתה מפיל מוקצה על הקריות? הרי בזה אתה מבטל כלי מהיכנו, שזה עיקרון שלמנו כבר כמה פעמים, שאם אתה שם מוקצה על משהו שהוא לא מוקצה, כמו הקרית, אז אתה בעצם מבטל את האפשרות להשתמש עכשיו בקרית, וזה אסור. יש אומרים שזה אסור כי אתה כאילו הורס את הקרית, כמו סותר, יש אומרים שזה מלשון בונה, כי אתה כאילו תוקע את הקרית למקום שאי אפשר לטלטל אותה. בכל אופן, ראינו שזה אסור, אז איך אבונה מתיר את זה? עונה הגמרא, כמו שגם את זה ראינו, אם אתה לא שם את המוקצה על הכרית לכל השבת, אלא רק באופן זמני, זה לא נקרא ביטול כלי מהיכנו, וגם כאן זה רק זמני. למה זה זמני? כי אחרי שזה ייפול על הכרית, מדובר בכלים קטנים שאתה יכול בעדינות להטות את הכרית, עד שהכלים ייפלו לקרקע בלי להישבר, ממילא כאמור, כיוון שזה זמני, זה לא נקרא ביטול כלי מהיכנו. בסוגריים רק נעיר, איך אתה יכול להטות את הכרית? הרי יש על זה מוקצה, אז קודם כל, זה שיש על זה מוקצה לא הופך אותו לבסיס לדבר אסור, כי בשביל זה המוקצה צריך להיות שם מערב שבת, ולא באמת. אמצע שבת, ולגבי זה שכשהוא מזיז את הכרית ומזיז את המוקצה, זה נקרא טלטול מן הצד, כלומר שהוא מטלטל על ידי דבר אחר, שעקרונית זה אסור, אבל במקום של צורך התירו, ולכן גם כאן התירו. זה לגבי הקושייה הראשונה של ביטול כלי עם מיכנו. קושייה שנייה לא מוזכרת בגמרא, היא עולה בראשונים, וזה שיש עוד בעיה בזה שאני מזיז את הכרית, גם על זה דיברנו בעבר, באותם סוגיות של ביטול כלי, וזה שאין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל. כלומר, אסור לי לטלטל דבר, אפילו שהוא עצמו לא מוקצה כמו הכרית, אם אני מטלטל את זה רק בשביל דבר שהוא כן מוקצה, כמו הכלי זכוכית האלו, אז איך כאן זה מותר? אומרים הראשונים, במקום של הפסד, כמו במקרה הזה, זה מותר. זו הקושייה השנייה. קושייה שלישית, זה כן בגמרא, זה מברייתא, שמדברת על מצב שהיו אששיות על חמור, והברייתא אומרת בפירוש, אין מה לעשות, צריך להפיל אותם, אפילו שהם ישברו. והברייתא לא אמרה שהוא יכול להביא קריות, אז איך רב הונא אומר שאפשר להביא קריות? עונה הגמרא, לפי תוספות ועוד ראשונים, ששם הבעיה זה לא מצד ביטול כלי מהיכנו, כי אם זה אפשר להסתדר, כמו שראינו, אלא מצד אין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל, שכמו שאמרנו, מותר אם זה הפסד גדול, אבל שם לא מדובר בהפסד גדול, מדובר בקולסה, שזה זכוכיות שממייל הולך להקטין אותם, אז זה לא משנה לא כל כך אם ישברו, רק יפסיד כמה שברים קטנים כי הוא לא שבר אותם בצורה מסודרת. במקרה כזה יש את האיסור של אין כלי ניטל, ולכן לא מביאים קריות אלא נותנים להם ליפול ולהישבר. זו הקושייה השלישית. קושייה רביעית זה מאוד ברייתא, במילה טניה, בשליש העליון של עמוד ב', שאני לא בטוח שזה הובא כקושייה, אבל בעצם יש כאן קושייה, וזה שהברייתא בין השאר מספרת על רבן שמעון בן גמליאל, שהוא הגיע בשבת עם חמור עמוס בכדי דבש שהדביש, כלומר דבש שהחמיץ, ודבש כזה אומנם אפשר להשתמש בו אחרי שבת למרוח על הגב של הגמל, אבל בשבת עצמה אין מה לעשות איתו, כי הוא לא רואי לאכילה, ממילא הוא מוקצה. אז להוריד את הדבש בידיים הוא לא יכול, זה מוקצה, לתת להם סתם ליפול אם ישברו, אז מה הוא עשה? הוא פשוט להוריד אותם מהחמור, והוא נשאר ככה עד מוצאי שבת, והחמור לצערנו לא שרד את זה, והוא מת. ושואלת הגמרא, הרי לפי רב הונא, אתה יכול לשים קרים? למה רשב"ג לא עשה את זה? עונה הגמרא, כי כאן אם הוא היה עושה את זה, זה באמת כן היה ביטול כלי מהיכנו. למה? כי הרי בתוך הכלים יש דבש, ואם תפיל את הכלים עם הדבש של הכריות, הדבש יצא וילכלך את הכריות, ואז אף אחד לא יזיז את הכריות, וממילא, במקרה כזה, זה באמת ביטול כלי מהיכנו. מחנו, ולכן זה היה אסור. אז בזה תרצנו את רבונה, אבל הגמרא עדיין מתקשה, כי אומרת בסדר, אז לבטל כלי מחנו אסור, אבל בשביל זה אתה מעמיד את החמור עם מסע כל השבת עד שהוא מת, הרי זה צער בעלי חיים, אז תיתן לכלים פשוט ליפול לרצפה, עדיף שהוא יפסיד כסף משהבהמה תמות, זו השאלה לפי הרמב"ן והרשב"א, ועונה הגמרא, נכון, צער בעלי חיים זה באמת חשוב, אבל לפי רשב"ג זה רק איסור דרבנן, ולא דאורייתא, והוא לא צריך להפסיד כל כך הרבה כסף בשביל למנוע צער בעלי חיים, לכן הוא יכול להשאיר את החמור עם המסע. זה היה בסוגריים, ועוד סוגריים, הברייתא הזאת לא מביאה רק את רשב"ג, אלא גם את רשב"י, שהוא מוסיף עוד דין בלי קשר לרבונה, שכשאתה מגיע עם מוקצה שהוא לא שביר ואתה רוצה להוריד אותו, אז שיטה אחת המשנה אמרה זה להתיר את הקשרים וזה ייפול לבד, רשב"י מביא עוד שיטה, כשמדובר למשל על שני סכים, שכל אחד קשור בצד שני של החמור, אז אתה יכול עם הראש להרים צד אחד, עד שזה ייפול הכל מהצד השני, כי מותר לטלטל מוקצה על ידי הראש או למשל הרגל וכדומה, זה נקרא טלטול בגופו וזה מותר. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השני של השיעור, ראינו את רב הונה שדיבר על כלים שבירים שאפשר לשים קריות, הקשנו ארבע קושיות, ראינו את הברייתא של רשב"י ורשב"ג, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד ב' אנחנו עוברים לחלק השלישי. החלק השלישי זה לגבי נושא אחר לגמרי, אבל תוך כדי זה התקשר למשנה שלנו. חז"ל אסרו לרכב על בהמה או לעלות על סוס מאותה סיבה, וזה שמא יתלוש ענף. ולא רק שהם אסרו לעלות עליהם ממש, הם גם אסרו להישען עליהם או להשתמש בהם, כלומר לשים עליהם דברים, זה איסור חז"ל. עכשיו יום אחד, אביי רואה את רבא משחק עם תינוק, ותוך כדי המשחק, בשביל לשעשע את התינוק, הוא משפשף את התינוק על הגב של חמור. כן, כך היו משחקים של פעם, ואומר לו אביי, איך אתה עושה את זה? הרי בזה אתה משתמש בגב של החמור, אמרנו שזה אסור. עונה לו רבא, מה שחזל אסרו זה כשזה ממש על הגב של החמור. כאן זה בצד של הגב, ובזה הם לא אסרו. אז יוצא שבעצם יש כאן מחלוקת, האם בצד זה מותר, לפי אביי זה בכל זאת אסור, לפי רבא זה מותר. עכשיו, מה שאמרנו עכשיו זה לגבי חמור, אבל אותו דבר נכון גם לגבי עץ, שלהשתמש, כלומר לשים דברים על העץ עצמו ודאי שאסור, על צידי העץ, שוב, לפי אביי גם אסור, לפי רבא מותר. עכשיו, מה זה צידי העץ? אז משום מה, זה לא כזה ברור לי למה, בחמור כשדיברנו על צד, התכוונו לצד כפשוטו, כלומר הצד של הגב. בעץ לעומת זאת, כל עוד אתה שם משהו שהוא על העץ עצמו, לא משנה איפה, זה נקרא שהוא על העץ. הצד של העץ, הכוונה היא למשל לאיזשהו סל שמחובר לעץ, ואני שם משהו בסל, זה נקרא צידי העץ, כששוב, לפי אביי בשלב הזה לפחות, גם זה אסור, לפי רבא זה מותר. עד כאן הדעות, בינתיים, ועכשיו נראה דיון לגבי זה בחמישה שלבים. שלב ראשון זה מקור לרבא שאמר שבצד מותר, וזה מהמשנה שלנו, לכן כל זה מובא כאן. אמרנו במשנה שכשאני מגיע עם החמור בשבת ואני רוצה לפרוק את הדברים, אני מתיר את החבל של העוקף והכל נופל, והגמרא מניחה שבשביל להתיר את החבל, אני לא יודע בדיוק איך זה נראה, אבל אני צריך להישען בשביל זה על צידי החמור, והנה רואים שמותר, אז זה מקור לרבא, אבל דוחה הגמרא, זה לא הכרחי, יכול להיות שמדובר בקשירה כזאת שאפשר לפתוח אותה בלי להישען. למשל שיש איזשהו מסמר שמחבר שני חבלים, וממילא אין מכאן ראייה לנושא שלנו, כי הוא בכלל לא נשען. זה שלב ראשון. שלב שני זה קושייה של אביי לרבא, וזה מסוכה של שלוש דפנות, שאחת מהדפנות עשויה באילן. עוד שנייה נסביר מה הכוונה, והמשנה אומרת שהסוכה עצמה ודאי קשרה, כי אין בעיה לעשות דופן מאילן גם כשהוא מחובר עדיין לאדמה, אבל אסור להיכנס לסוכה ביום טוב. למה? כי המנהג שלהם היה לשים דברים לפעמים על הסכך עצמו, וכיוון שאחת מהדפנות זה אילן, אז הסכך נמצא על האילן, ואם אני אשים משהו על הסכך, אני בעצם משתמש באילן, וזה אסור. זה בערך מה שכתוב במשנה, אבל בוא ניכנס קצת יותר לפרט. איך בדיוק הוא עושה דופן באילן? אז הבאי מבין שזה לא שהוא שם את הסכך על האילן עצמו, אלא שהוא חיבר קנים לגזע של האילן, ואז הקנים הם בעצם הדופן השלישית של הסוכה, ואת הסכך הוא שם על הקנים. יוצא שהסכך לא על האילן עצמו, אלא על צידי האילן. ומה אנחנו רואים? שבכל זאת אסור. אז הנה ראיה להבאי שגם צידי האילן אסורים. כך הגמרא מבינה כרגע, ורבא דוחה, לא, מדובר שם שהוא לא שם קנים שמחוברים לאילן, אלא הוא פשוט השתמש בענפי האילן עצמו דופן, ואת הסכך הוא שם ישירות על ענפי האילן, וממילא זה לא צידי האילן, אלא זה האילן עצמו, ולכן אסור, ואין מכאן שום ראייה לצידי האילן. אז זה היה שלב שני, אביי ניסה להוכיח שגם צידי האילן אסורים, ורבא דחה. עכשיו, לפני שנתקדם רק בסוגריים, אותה משנה אומרת שאם זה לא הדופן השלישית, אלא דופן רביעית, אז מותר. והגמרא שואלת למה? בהתחלה היא שואלת למה לפי רבא, אבל מיד היא מתקנת שבעצם זה שאלה לפי כולם, ועונה הגמרא, כי שם דובר שהסכך בכלל לא נסמך על האילן, הוא נסמך על שלוש הדפנות האחרות, וממילא שם ודאי שמותר, כי זה לא משתמש באילן בשום צורה. זה היה בסוגריים, ובזה סיימנו את השלב השני. שוב נזכיר, לגבי שלוש דפנות, אביי הבין שהסכך מונח על צידי האילן, והוא רוצה להוכיח שאסור, ורבא דחה, לא, מדובר שזה נסמך על האילן עצמו ולכן אסור, אבל צידי האילן זה מותר. שלב שלישי אומרת הגמרא עדיין לגבי הסוכה, מה שאמרנו שבשלוש דפנות זה אסור ביום טוב, כי זה נחשב שהוא משתמש באילן, זה רק במשנה. אבל אומרת הגמרא שרבי מאיר בתוספתא מתיר. למה הוא מתיר? נתמקד שנייה בשיטה של אביי שמדובר כאן בצידי אילן. אומרת הגמרא לכאורה יוצא שמה שאביי אמר זה בעצם מחלוקת תנאים. כלומר המשנה שלנו באמת אוסרת צידי אילן, אבל רבי מאיר בתוספתא מתיר צידי אילן. זה מה שהגמרא מציעה, אבל דוחה אביי לא. בעצם לא הבנו בכלל על מה מדובר שם. עד עכשיו אנחנו שלפי אביי מדובר שם בצידי אילן. עכשיו אומר אביי, בעצם מדובר שם לא בצידי אילן, אלא בצידי צידי אילן. למה? כי הרי אם אני שם איזשהו כוס על הסכך, אז הרי יש את הסכך ויש את הקנה שהסכך מונח עליו. אז הקנה זה צידי אילן, והסכך זה צידי צידי אילן. אז אומר אביי, באמת בצידי צידי זה מחלוקת. המשנה אוסרת אפילו את זה, ורבי מאיר מתיר. אבל בצידי אילן, בזה כולם אוסרים גם רבי מאיר. זה הספר של אביי, תראו באתר מה שכתבנו איך להסביר את המחלוקת לפי רבא. בכל אופן, שוב לפי אביי, יוצא שצידי אילן אסור לכולם, צידי צידי זה מחלוקת. ועכשיו, כיוון שכבר הבאנו את החלוקה הזאת בין צידי לצידי צידי, בואו נתמקד בה יותר, וזה בעצם השלב הרביעי של הדיון, האם באמת צריך לחלק? לפי אביי כאמור לרבי מאיר, כן, צידי אסור, צידי צידי מותר, אבל הגמרא מביאה את רבא שומר שלא, אין הבדל, ומי שאוסר, אוסר בשניהם. על זה מקשה רב משרשיה בשורה הראשונה בעמוד א', שדווקא הבית צודק. כי הנה מצאנו ברייתא, ששם באמת יש את החלוקה הזאת בין צידי לצידי צידי. איפה רואים את זה? לגבי עירוב תחומין בשבת. כשאני שם עירוב תחומין איפשהו באמצע השטח בשביל להתיר לי ללכת לעיר אחרת, הברייתא אומרת שאני יכול לתקוע יתד בעץ ולצלוט סל על היתד, ובתוך הסל לשים את העירוב. עכשיו, הברייתא מדברת על באיזה גובה הסל צריך להיות, זה לא הנושא שלנו. מה שמעניין אותנו זה שהברייתא אמרה שאני שם יתד ורק על זה אני שם את הסל. למה אני לא יכול לתלוט את הסל על העץ עצמו? כנראה כי אם אני אתלה על העץ, אז הסל זה צידי האילן, ואני לא יכול להשתמש בזה, כי אסור להשתמש בצידי האילן. רק אם אני אתלה את זה על יתד, והיתד תקוע בעץ, אז היתד זה צידי, והסל זה צידי צידי, ואז זה מותר. אז הנה אנחנו רואים, כמו שיטת רבי מאיר לפי אביי, שיש הבדל בין צידי לצידי צידי. זו הראיה של רב משרשיה, אבל אומר רב פאפה, לא. כאן מדובר בכלכלה, כלומר בסל, שיש לו פייה מאוד צרה, ובשביל להוציא משם את העירוב, אני צריך לדחוף את היד פנימה, וזה קצת מזיז את הסל, וזו הסיבה שצריך יתד. כי אם אני אשים את זה על העץ עצמו, כשאני אנסה להוציא, אני אזיז את העץ עצמו, וזה כמובן אסור, זה לא צידי, וזה לא צידי צידי, זה העץ עצמו, לכן צריך יתד, בשביל שאני לא אזיז את העץ עצמו, אבל לולי זה, אם היה מדובר בסל עם פתח רחב, אז יכול להיות שמותר לשים גם על העץ עצמו, כי אולי לפי אותה ברייתא, גם צידי מותר, כמו רבא, ולא רק צידי צידי, ואין מכאן ראיה שצריך לחלק בין צידי לצידי צידי. זה היה השלב הרביעי. ומה הלכה? אומרת הגמרא, כי אביי לפי רבי מאיר, כלומר שצידי אסור, צידי צידי מותר. ולכן הלכה למעשה, אומר רב אשי, אם אתה רוצה לסמוך סולם לעץ בשבת, אתה לא יכול לסמוך אותו לעץ עצמו, כי אז אם תעלה על הסולם, אתה בעצם עולה על צידי העץ, אלא תשים יתדות בעץ, ותסמוך את הסולם ליתדות, וכך הסולם זה צידי צידי, וזה מותר. עד כאן החלק השלישי של השיעור, לגבי שימוש בעץ, בצידי העץ ובצידי צידי, בזה הגענו בעזרת השם למשנה בקנ"ה. נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על העונש של מחמר, שדעה אחת אומרת שהוא חייב גם חטאת וגם סקילה, דעה שנייה רק סקילה אבל הוא פטור מחטאת, ודעה שלישית הוא פטור מהכל. ראינו את המקורות שהסיבה לחייב זה מי לא תעשה כל מלאכה, אתה ובהמתך, שיש הקש בין אדם שחוטא לבין כשהבהמה חוטאת. הסיבה לחלק זה א', כתוב לגבי עבודה זרה, תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה והנפש אשר תעשה, שכמו שבעבודה זרה זה דווקא אם עשית, כך גם בשאר האיסורים, גם בשבת, אבל אפשר לומר שזה רק לגבי החטאת, לא לגבי הסקילה. דבר שני, כתוב במשנה בסנהדרין, המחלל את השבת בדבר שחייבים על שגגתו חטאת ועל זדונו סקילה, ומכאן אפשר להקשות שני דברים. א', מכאן מדויק שיש חילול שבת שאין בו לא חטאת ולא סקילה, ולכאורה זה מחמר, אבל את זה דחינו, זה יכול להיות גם תחומין או עברה. דבר שני, אפשר להקשות מכאן שחטאת וסקילה הם תמיד זוג, ולא יכול להיות שיש אחד בלי השני, אבל גם את זה תרצנו שכשיש חטאת יש סקילה, אבל אולי כשיש סקילה, לאו דווקא יש חטאת. ולגבי מלכות, בדעה האחרונה שאמרה שגם מלכות אין, ראינו שתי סיבות. אחד, כי זה לאו שניתן לעזרת ביתין, כלומר שיש עליו מיטה, ושתיים, כי כתוב אתה ובהמתך, והמילה אתה לכאורה מיותרת, ובא לומר, רק אם אתה עשית, יש עוד. לא, אם הבהמה עשתה, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני, לגבי כשהחמור מגיע בשבת עם מוקצה, צריך להפיל את המוקצה, מה קוראים זה שביר? אומר אבונה, אפשר לשים קריות, ועל זה קשנו ארבע קושיות, קושייה אחת, הרי זה מבטל כלי מיחנו, וענינו, כיוון שזה לא לכל השבת, כי יכול להעביר את זה משם בעדינות לקרקע, זה מותר. דבר שני, בראשונים עולה, הרי אין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל, וענינו מותר כשיש נזק גדול, דבר שלישי, יש ברייטה שמדברת על הששיות, ושם נתנו לששיות ליפול ולהישבר, למה לא הביאו קריות? עונה הגמרא, שם דובר שהנזק ממש קטן אם יישברו, ולכן שם זה יאסור מצד אין כלי ניטל, אלא לצורך דבר הניטל, כך בראשונים. וקושיה רביעית, מרשב"ג שלא הוריד את המטען של הדבש, שזה היה שביר, עד מוצאי שבת, והחמור מת, למה הוא לא נתן לזה ליפול על קריות? אומרת הגמרא, כי זה היה מטנף את הקריות, וזה כן היה יוצר מצב של ביטול כלי מיחנו, ולכן זה אסור. בסוגריים שאלנו, אז בסדר, תן להם ליפול, למה לגרום לחמור לסבול? ואני נוצר בעלי חיים, זה רק איסור דרבנן, זה היה בחלק השני. בחלק השלישי דיברנו על האיסור של חזל להישען או להשתמש בבעלי חיים ובעצים שם היתלוש, ולכן כשהבאי ראה את רבא משחק עם ילד על צידי החמור, הוא שאל אותו איך אתה עושה את זה, והוא ענה לו שעל צידי החמור מותר. אז שוב, לאבאי גם צידי אסור, לרבא צידי מותר. זה מה שראינו בתחילת הסוגיה, ואז ראינו על זה חמישה שלבים. שלב ראשון זה מקור לרבא שהתיר בצידי מהמשנה, כי מותר לי להתיר את העוקף בשבת בשביל שהמוקצה ייפול, והרי בזה אני נשען על צידי החמור, וענינו, לא, אפשר לעשות את זה גם בלי להישען. שלב שני זה שהבאי הקשה לרבא מסוכה עם שלוש דפנות, שאחת מהדפנות זה אילן, שאמרנו שאסור להיכנס לה ביום טוב, כי בזה הוא משתמש באילן, ולכאורה שם זה צידי, אבל דחינו, לא, שם זה לא צידי, אלא זה באילן עצמו, לכן אסור. אגב, אם זה סוכה עם ארבע דפנות, ובעצם השכח בכלל לא נשען בשום צורה על האילן, אז כמובן מותר. שלב שלישי, אמרנו שבעצם אולי זה מחלוקת תנאים, כי רבי מאיר מתיר שם בסוכה של שלוש דפנות, ואומר הבאי, זה לא מחלוקת, אלא צידי ודאי אסור, והמחלוקת היא בצידי צידי, של המשנה שם גם זה אסור, ולרבי מאיר זה מותר. זה היה שלב שלישי. בשלב הרביעי ראינו שבאמת אבאי מחלק בין צידי לצידי צידי, אבל רב אומר שאין הבדל, ורב משרשי מקשה על רב מזה שמותר לתלות עירוב תחומין רק אם זה על סל על יתד, כלומר צידי צידי, אבל על העץ עצמו לא, כי אז הסל הוא רק צידי העץ, וזה אסור, אבל דחר רב פאפה לא, אולי גם צידי מותר, ושם זה אסור, כי זה סל עם פייה צרה, וכשהוא ייקח הוא יזיז את הסל, ולכן אם זה על העץ עצמו הוא יזיז את העץ, שזה ודאי אסור. ושלב חמישי, הלכה היא כמו אבאי לפי רבי מאיר, צידי אסור, צידי צידי מותר, כל טוב.